אנחנו בהקדמת המלקט, ולמדנו בשיעור שעבר, בחלק הראשון של הקדמת המלקט, שהוא בעצם יסוד חשוב מאוד בהבנת כל העניין של מה זה אומר ללמוד משהו מספר. ואומר לנו אדמור הזקן, דבר ידוע וברור ופשוט ומקובל אצל אנש, שהחשיבות, או נקרא לזה התועלת והאיכות של מה שאנחנו לומדים מספרים, בפרט בעניינים האלה שקשורים לעניינים של מה שהוא קורא לזה מוסר, דיינו הדרכה בעבודת השם, אז התועלת של זה היא בסך הכל מאוד מאוד מוגבלת. מדוע התועלת של זה היא מאוד מאוד מוגבלת? מכיוון שקודם כל אף אחד לא בודק מה אתה שומע, אף אחד לא יודע איך מתקבלים אצלך הדברים שאתה שומע. אם אנחנו מניחים שאתה עדיין זקוק להדרכה בעבודת השם, הרי שמצבך הוא אולי כזה שמה שאומרים לך עליו דווקא שאתה מבין את זה טוב, מבין את זה נכון. דיברנו על כאדם קרוב אצל עצמו, על כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו, ועל כל פשעים תכסה אהבה. ובנוסף לזה, כאשר ישנו ספר שהוא מיוסד על מה שנקרא שכל אנושי, אז ספר כזה שמיוסד על שכל אנושי, אומר אדמור הזקן, פשוט הוא ברור שוודאי שהוא לא יכול להוות מענה מושלם, כי אין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל ומתעורר שכל חברו. ואפילו אם נגיד שזה לא מיוסד על שכל אנושי, אלא שזה תמצית של דברי חכמינו הקדושים, ודברי חז"ל הם תורה, אז נכון, זה תורה, אבל התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ולאו דווקא שכל אחד, כל אדם, זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. אז נכון שזה תורה, ונכון שתורה זה מה שמקשר יהודי עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה באופן כללי, אבל את המקום הפרטי המיוחד שלי, המקום המיוחד הפרטי שלי שבו אני צריך לקבל הדרכה מהתורה, לאו דווקא שאני יכול למצוא.
ספר זור, הוא לא ספר כללי?
לא הבנתי את השאלה.
ספר זור, ראשית חוכמת דברים ש...
דברים מאוד מאוד כלליים. והם דברים מאוד מאוד כלליים, ולכן מקובל אצל כל אנש ששמיעת דברי מוסר אינה דומה לקריאתם בספרים. ודאי, הספר הזוהר זה ספר אלוקי וספר קדוש ותורה הקדושה ופנימיות התורה וכל הדברים הנפלאים שאתה רוצה להגיד על זה. וגם הראשית חוכמה שהזכרת, הרי סוף סוף הוא תמצית של דברי המוסר שיש בזוהר, רק שזה מסודר לפי עניינים, לפי נושאים, לפי שערים. אבל התוכן הוא תוכן אלוקי.
ששווה לכל נפש.
שמצד אחד הוא שווה לכל נפש, ומרוב שהוא שווה לכל נפש, אז יכול להיות שלא כל אחד מוצא את עצמו שם.
מה שאנחנו נגיד מרוב שווה לכל נפש?
גמרנו שהתורה היא כל כך גדולה, ואין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. ויותר מזה, בתורה עצמה אנחנו מוצאים, אפילו בניגלה של התורה, אנחנו מוצאים שכל חכם שדורש בתורה, דורש לפי שורש הנשמה שלו. בית הלל מתאים כלפי חסד, ובית שמאי מתאים כלפי גבורה, וזה בניגלה. זה בחלק של הנסתרות, של הנגלות לנו לבננו. מה נגיד בחלק של הנסתרות? אז נכון, אנחנו יודעים שבחלק של הנסתר של התורה, בוודאי שאין מחלוקת, זה לא כמו גמרא, אין מחלוקת ואין קושייה ששייכות לרע ולסתרא אחרא, אין מחלוקות, אבל שיטות שונות ודאי שיש. אין מחלוקת במובן הזה שאף אחד לא בא וסותר את דברי חברו. אבל אחד מסביר באופן כזה, והשני מסביר באופן אחר. אז איפה אני מוצא את ההדרכה הפרטית ששייכת אליי? שמכיר את הפירושים, את החידושים, את ה... נקרא לזה, של האבא של הרבי, של רב לייביק, על הזוהר. שזה היה שיטתו, גם גמרא הוא למד כך. אבל בזוהר זה מאוד בולט. מתאר איזה סיטואציה, יושבים כמה חכמים באיזה מקום מסוים, רואים כל מיני דברים מסביבם, שומעים כל מיני דברים, אומרים כל מיני דברי תורה. רוב ספר הזוהר זה כתב אז לבארחה, הם היו הולכים בדרך, מדברים דברי תורה. רואים נוף, רואים ציפורים, רואים נחשים, רואים אנשים, רואים כל מיני אירועים, מגיבים עליהם, מדברים עליהם. זה היה, ככה מתנהל הלימוד בספר הזוהר. בחלקים גדולים מאוד שלו. בא הרב לוי, כאבא של הרב, ויש לו דרך חדשה בלימוד. הוא אומר, אם נמצאים במקום זה וזה, המשמעות של המקום הזה היא כך וכך. בשם של המקום נרמז המהות שלו, שזה כך וכך, והוא מוכיח את זה ומסביר את זה. ובשיחה הזאת משתתפים הרבנים זה וזה וזה וזה, אז זה שורש הנשמה שלו כפי מי שמתגלה בשם שלו, וכפי שמתגלה מדברי תורתו, הוא כך וכך. והשני יש לו שורש אחר, והשלישי יש לו שורש אחר. וכל אחד מה שהוא אומר מתאים לשורש שלו. זה מדבר לפי שורש הנשמה שלו, וזה מדבר לפי שורש הנשמה שלו. זה יכול ללמד אותנו מישהו שבאמת מבין את כל העומק של הדברים. באמת, יושב רב לייביק שם בגלות הנידחת שלו שם, וכותב שם בכל מיני ממצאים פרימיטיביים שלא יעלו על הדעת, כותב חידושי תורה מבילים על כל קוצו של יוד שנזכר שם. אז רב לייביק יכול לקחת לך קטע בזוהר ולהגיד שמה שרב יוסי אומר זה בגלל שכך וכך וכך, ומה שרב יהודה אומר כך, ומה שרב אבא אומר כך וכך, ובכלל המקום שבו הם נמצאים, המשמעות שלו היא כזאת וכזאת. בסדר, אנחנו יכולים כל דבר ללמוד ככה. אז כן, הזוהר זה דברי תורה, זה קדושה, וזה מה שמחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא ובפנימיות. אבל עדיין למצוא איפה הוא מדבר אליי באופן פרטי ומדריך אותי בבעיה המסוימת שיש לי בעבודת השם שלי. והרי מצאנו מחלוקות של תנאים ואמוראים בניגלה של התורה, וכי לא נמצא כאלה דברים, הנחיות הפוכות לגמרי, שמושפעות משורשי הנשמה של אותם החכמים, בחלק הפנימי של התורה, שמתייחס לחלק הפנימי של הנפש. ודאי שיש. אם ככה חוזרת השאלה, כיוון שהדברים האלה תלויים כל אחד לפומא דמשער בליבי, איפה למען השם אני אקבל הדרכה בעבודת השם שלי? והמסקנה הפשוטה בסוף הפרק הראשון, בסוף הפסקה הזאת, החלק הראשון של הקדמת המלקט, שוודאי לא מספר. כי לספר יש הרבה חסרונות. אז למה בכל זאת הוא כותב ספר, ועוד כותב את זה בתור הקדמה לספר? הוא ממשיך. אך ביודעי ומכירי כאמינה, הם כל אחד ואחד מהנש שבמדינותינו וסמוכות שלה. אומר לנו הרבי, אני כותב את הספר הזה מתוך ניסיון. הספר הזה הוא לא ספר תיאורטי. הספר הזה הוא לא ספר שנכתב מתוך העיון והלימוד הפרטי שאני ישבתי ולמדתי עם עצמי או עם תלמידיי, והבשיל הלימוד לכלל זה שאני יכול עכשיו להוציא את זה בתור ספר שיש בו הדרכות ועניינים בעבודת השם. זה לא כך. הדבר הזה כן רוצה להגיד לנו שהספר הזה, ספר התניא, זה משהו שנובע מהחיים האמיתיים. זה לא משהו תיאורטי. היום בכולל הסתכלנו, אז עיינו באיזשהו ספר, מאחד מהראשונים. אז כיוון שאני לומד דרך המחשב, אז אפשר להסתכל על הביוגרפיה של המחבר. אז גם עניין אותי, את החברותו שלי, עניין לראות. אז זה ספר שאלות ותשובות. אז הוא כותב שם שידוע ומקובל שהמחבר בעצם ימציא גם את השאלות. זאת הוא רצה לכתוב ספר לימוד שיהיה כתוב באופן של שאלות ותשובות. זה לא כמו ספרי שו"ת אחרים, או רובם ככולם של ספרי השו"ת, זה שאלות אמיתיות שהגיעו אל אותו החכם, והוא ענה להם וגם תיעד את מה שהוא ענה, ואחר כך ערך את זה בספר. פה לכתחילה המטרה הייתה לכתוב ספר, וכיוון שהיה לו מה להגיד, אז הוא גם כתב את השאלות כדי שזה יתאים לתשובות שהוא רוצה לומר. בסדר, זה שיטת לימוד. אדמור הזקן פה כותב לנו שבעצם הספר הזה של התניא זה ספר שנובע מהחיים האמיתיים. זה ספר שנובע מהקשר האמיתי שיש בין רבי וחסידים. וזה המשפט הבא שהוא כותב, אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו. הדיבור של חיבה, כך מקובל אצל חסידים להסביר, הדיבור של חיבה פירוש יחידות. חסיד נכנס לרבי ביחידות, ומה הוא עושה שם? וגילו לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. אם הוא סיים את הפסקה הקודמת, שיש הנגלות לנו לבננו, ויש הנסתרות להשם אלוקנו, מה זה הנסתרות להשם אלוקנו? אם תסתכלו, אז הוא מצטט מהזוהר, הנסתרות להשם אלוקנו, דאינו, דחילו, רחימו, דיבמוחה וליבה, דכל אחד ואחד לפום שיעור הדילי. זאת אומרת, כל אחד, מה שמתרחש אצלו במחשבות וברגשות, זה שייך לחלק הזה של הנסתרות להשם אלוקנו. האדם יראה לעיניים והאלוקים יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא יודע את הרגשות שלנו, יראה ללבב, ויודע את המחשבות שלנו, כמו שמברכים עליו חכם הרזים. אז אצל הרב העניין הזה של מה שאנחנו מרגישים הוא לא נסתר. מתחיל מהמציאות הפשוטה שבאמת אלפים, 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 אלפים במשך שנים רבות נכנסו אל הרבי ליחידות. את הספר התניא כתב אדמור הזקן במשך 20 שנה ובזקנותו, כמו שדיברנו. אז במשך עשרות שנים נכנסו אליו אולי מאות אלפי אנשים וגילו לפניו את תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם. ועכשיו מסכם אדמור הזקן את השאלות שמעסיקות ומטרידות את האנשים, וכותב את התשובות בצורה מסודרת, בצורה שהיא בניין שעומד בזכות עצמו. אבל היסוד של מה שכתוב כאן זה אכן הדברים שמטרידים כל אחד ומעניינים כל אחד ולוחצים לכל אחד לדעת אותם כתשובה, כהדרכה, כעיצה בעבודת השם. ואם רוצים, אז אפשר להסתכל במה שכותב אדמור הזקן בעצמו, במאמרים שלו, ולהבין שזה לא רק מה שגילו לו החסידים שהם נכנסים ליחידות. אדמור הזקן היו ידיעות מאוד מאוד מעמיקות. מי שמדבר על זה, זה הרבי שמאיר את עינינו, כשאדמור הזקן כותב הדרושים על מגילת אסתר, שבמשך התקופה מהזמן של גזירת המן, ועד לזמן שבוטלה הגזרה הזאת, בזה שניתנה רשות ביום המיועד ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, הייתה תקופה ארוכה מאוד של כשנה, שבה הייתה גזרת המן בתוקף. על מי הייתה גזרת המן? על היהודים. לא כעל הגדרה, איך נקרא לזה, אתנית, עדתית, אלא על יהודים כדת. משמע שמי שחלילה היה פורש מהדת הזאת שנקראת יהודים, לא הייתה חלה עליו הגזרה. מגלה לנו אדמור הזקן סוד, שלא עלתה על דעתו של אף יהודי מחשבת חוץ חס ושלום כל אותה שנה. אז כשאתה קורא את זה, אתה יכול לא לשים לב למה שכתוב שם. אבל הרבי בשיחה מגלה לנו, הוא עוצר אותנו רגע, ואומר, תקשיבו רגע למה שכתוב כאן. אדמור הזקן מגלה לנו שהוא יודע מה חשבו כל אותם יהודים בכל מלכות אחשוורוש, מהודו ועד כוש, כל היהודים בעולם, לפני כ-2,000 שנה, מה כולם חשבו? במשך שנה שלמה. אני יכול להסביר לך, אני גם הרי קצת. אז אני יכול להגיד לך דבר פשוט. כתוב בזוהר הקדוש שכל דיבור, כל מחשבה, כל מעשה של האדם עולה למעלה ונרשם בעולמות העליונים. אדמור הזקן היו נהירים לו שביל לדריקיה. והוא יכול, מסתבר, היה לראות את הפגם והנזק שהיה נגרם חלילה, אילו היה אפילו יהודי אחד חושב מחשבה אסורה. והוא לא ראה כזה. ולכן הוא יכול בביטחון מלא להגיד לנו שלא עלתה על דעתו של אף, במחשבתו של אף אחד ממחשבת חוט כל אותה שנה. כי מעשה של יהודי ודיבור של יהודי ואפילו מחשבה של יהודי זה דבר נצחי. וזה נרשם, הכל כתוב. אז אדמור הזקן היה לו רשות להסתכל איפה כתוב. ויותר מזה, היה לו רשות גם לשתף אותנו בזה. ומהנושא הזה, זה גם תשובה לכאלה שבאים ויכולים לבוא ולשאול, מצד אחד כתוב כאן שכל מה שהתוכן של התניא שאדמור הזקן כותב, זה כמו שאנחנו תכף נראה את זה בהמשך, שהוא אומר שכל זה, זה תשובות, כל מה שהוא כתב פה זה תשובות על שאלות שאנשים שואלים ביחידות. והוא מדבר על יודאי ומכיריי, זה אלה שבמדינותינו סמוכות שלה. אז א', אנחנו כבר לא במדינותינו סמוכות שלה, אנחנו כבר בארץ אחרת לגמרי. ואנחנו לא היינו ביחידות, והדברים שמעסיקים אותנו זה דברים אחרים לגמרי, מה שהעסיק את האנשים לפני 200 שנה שנכנסו לאדמור הזה כן ליחידות. אז מה זה קשור אלינו, מה שקורה שם, מה שכתוב בתניא? יכול לבוא מישהו ולשאול. וכבר שמעתי שכאלה שואלים, לא המצאתי את השאלה הזאת. ולכן אני חושב שהתשובה באמת שאדמור הזקן, כמו שאדמור הזקן קורא לעצמו, קורא לזה הקדמת המלקט, וכמו שהוא קורא לספר ליקוטי אמרים, שזה סוג של, נקרא לזה סוג של ענווה כזה, שאדמור הזקן לא בא לנפנף לנו פה בדגלים ולהגיד חידשתי והמצאתי. אדמור הזקן מבליע את זה, איך אומרים, מבליע בנעימה, כן? אומר את זה בצורה עדינה. אבל בעצם האמת היא פשוטה. האמת, כפי שנדרש מאיתנו להבין, שאם אדמור הזקן יודע יותר מ-2000 שנה אחרי ההתרחשות, מה חשבו כל היהודים בכל מלכות אחשוורוש, אז מסתבר שהיכולת שלו והידיעות שלו והיכולת שלו לענות לנו על שאלות היא הרבה מעבר לאותם מאות אלפים שנכנסו אליו ליחידות וגילו לו את כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם. לא היה להם את השאלות שיש לנו היום, ולנו אין את השאלות שהיה להם אז. אבל מעבר לזה שסדנה דאר אחד הוא וסוף סוף הכל אותו דבר, למרות שבחיצוניות הדברים משתנים והשאלות אולי משתנות, אבל סוף סוף סדנה דאר, אומרים חז"ל, חד הוא, הבסיס הוא אותו בסיס אצל כולם ובכל מקום ובכל זמן. סליחה?
וזה בעצם התשובה הכללית
שלו. אז זה התשובה העיקרית. זו התשובה העיקרית. אבל כיוון שצריך גם לענות למי שיבוא וישאל, רגע, הוא כותב מדינתנו סמוכות שלה, הוא כותב זה וזה, אז גם יש תשובה כזאת, שתדעו לכם שאדמור הזקן בעצמו כותב, אמנם לא כאן, הוא כותב את זה בתורה אור, אבל הידיעות והיכולות וההבנה של אדמור הזקן חרגו הרבה מעבר למדינותינו סמוכות שלה, וחרגו הרבה מעבר לאותם אלה שנכנסו אליו ליחידות. מכל מקום הוא אומר, אך ביודעי ומכיריי כאמינה, הם אחד ואחד מהאנשים שבמדינותינו וסמוכות שלה, אשר היה הדיבור של חיבה, אמרנו, היחידות מצוי בינינו, וגילו לפניי, למרות שזה נקרא תעלומות, אבל גילו לפניי כל תעלומות, ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב, עליהם תיטוף מילתי ולשוני את סופר בקונטריסים אלו, הנקראים בשם ליקוטי אמרים, מלוקתי מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון, נשמתם עדן, המפורסמים אצלנו. וקצת מהם נרמזים לחכימין באגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש ביותם פה עמנו. וכולם הן תשובות על שאלות רבות. זה בעצם התוכן האמיתי של ספר התניא, תשובות על שאלות רבות. זה לא שאלות שהוא המציא, אלא שאלות כאלה אשר שואלים בעיצה כל הנשדים מדינותינו תמיד. כל אחד לפי ערכו, לשיט עיצות בנפשם בעבודת השם. להיות, אז למה באמת הוא כותב את זה בספר? להיות כן, הזמן גרם מאוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות. כן, זה דבר מציאותי. יש נעם, ברוך השם, הרבה מאוד חסידים, תנועת החסידות התפשטה והתרחבה במאוד מאוד, כבר אין זמן לקבל את כולם בנחת, ביחידות, ולשמוע כל אחד בנחת ולענות לו בנחת. וגם השכחה מצויה. יכול להיות שבשנה שעברה נכנסת ליחידות, זכית להיכנס ליחידות, וזכית והרבי שמע את השאלות שלך, ויבחן את המצב שלך, ונתן לך תשובה מתאימה. ונניח שהיום אתה נמצא באותו מצב, זה לא טוב, היית אמור להתקדם, אבל נניח שהיום אתה נמצא באותו מצב ויש לך שאלה, ובעצם כבר קיבלת את התשובה על השאלה הזאת בשנה שעברה. אבל כיוון שכל אחד יודע מה עבר עליו במשך השנה הזאת, אז השכחה מצויה. אז כדי שלא תהיה השכחה מצויה, אז הנה יש לך את זה עכשיו ביד. אתה יכול לדפדף בזה, ופתאום תזכר, אוי, בעצם אני זוכר, כן, זה הרבי ענה לי משהו ממש ברוח זו, הרבי ענה לי ביחידות, או, זה מזכיר לך, מדבר אליך. זה בא מהחיים, זה לא דבר תיאורטי. וזה מה שהוא אומר, על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות, ואת זה בהחלט אנחנו יכולים ונדרשים לקחת את זה במשמעות ובמובן הרחב ביותר של המילה, רשמתי את כל התשובות על כל השאלות. זה בעצם התוכן האמיתי של ספר התניא. יש בספר התניא את כל התשובות על כל השאלות, לפחות בעניינים שנוגעים לעבודת השם. וכתבתי את זה למשמרת לאות. תשמור את זה, וזה יהיה לך אות. זאת אומרת, זה סימן כזה שמורה לך דרך. להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו, ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר עם מי ביחידות. יש לך פתרון. לכן אצל חסידים הראשונים באמת היו קוראים לספר התניא, ספר היחידות. ללמוד תניא זה להיכנס ליחידות אצל אדמור הזקן. כי בהן ימצא מרגוע לנפשו, ויצא נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם. ונכון יהיה ליבו בטוח בהשם גומר בעדינו. כמו שהוא סיים בדף השער, בעזרת השם יתברך. שטובה ככל שתהיה הדרך, עדיין אנחנו זקוקים לסייעתא דשמיא כשאנחנו הולכים בה. אותו דבר גם כאן, יש דרך ויש מורה דרך ויש עיצות בדרך, הכל טוב ויפה, ויחד עם זה השם גומר בעדנו. אנחנו מתחילים והוא גומר, הוא משלים את העבודה. ועדיין יש לך שאלה, הרי אנחנו בחשיכה מתהלכים, ואיננו לא רואות את האור כי טוב המצוי בספרים. אני מסתכל בספר התניא כמו תרנגול בבני אדם, כן, התרנגול של הכפרות, כשהוא מסתכל על הנוסח בסידור שכתוב שם בני אדם משווי חושך וצל מוות, התרנגול מסתכל על זה, אבל הוא לא ממש מבין מה שכתוב שם. אז אנחנו פחות או יותר ככה מסתובבים בתרפוחות החיים, ומסתכלים על התורה כמו תרנגול במחזור שם, ולא ממש מבינים, נו, אז גם לזה יש פתרון. אומר אדמור הזקן, ומי שדעתו קצרה להבין דבר היצע מתוך קונטריסים אלו, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו. מסתבר שבעיר של כל אחד אפשר למצוא מישהו שיהיה קצת יותר גדול ממנו, שעסק בספר התניא, שיודע לענות, להסתכל בתניא ולמצוא את התשובות לאנשים שישאלו אותו שאלות. ולכן הוא יכול לפנות אליהם, יפרש שיחתו, והם יבוננו. וזה הרבי ייסד את המושג הזה שנקרא משפיעים, וכל אחד מאיתנו צריך לראות חובה לעצמו וזכות לעצמו, להיות בקיא בספר התניא, כי כל אחד מאיתנו מייצג במידה כזו או אחרת את החסידות, ובמילא גם את בעל התניא, וכשבאים אלינו לדבר איתנו, לא מצפים שאנחנו נענה מחוכמתנו הגדולה. באים אלינו כי אנחנו מייצגים את חסידות חב"ד. אז אנחנו צריכים להשתדל להיות בקיאים בתניא כדי שנוכל לתת עצות לאנשים ששואלים אותנו שאלות. זה התפקיד שלנו. ועליהם בקשתי, שאם יתחיל מישהו פה עכשיו להתענב ולהגיד כל מיני לא, ומי אני, ומה אני, ומה חיי, ואיך אני יכול לקחת אחריות ולתת תשובות לאנשים, מה פתאום? אז הוא אומר אדמור הזקן, ועליהם, לאותם הגדולים שבעירו, ועליהם בקשתי שלו לשום יד לפה, להתנהג בענווה ושפלות של שקר, חס ושלום. וכנודע, עונש המר על מונה הבר, מישהו שיש לו במחסנים שלו תבועה ובחוץ רעב, הוא מחכה שהרעב ילך ויתגבר כדי שהיוקר יאמיר, שהוא יוכל להגדיל, להעלות את המחיר של התבואה שלו ולמכור את זה יותר ביוקר, אז הוא מונע בר, זה דבר חמור ביותר. אבל יחד עם זה יש גם גודל השכר. יש שכר גדול, כשאדם עוזר למישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, כך היו אצל חסידים הראשונים, היה פתגם כזה. תעזור ליהודי והשם יעזור לך. וזה מיוסד על הפסוק, כי יאיר, כן, וזה מה שהוא מביא, וגודל השכר ידו ממאמר רבותינו זיכרונם לברכה על פסוק מאיר עיני שניהם השם, כי יאיר השם פניו עליהם, אור פני מלך חיים, ומחיי חיים יזכנו ויחיינו, לימים אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו. כן, יהיה בגאולה כזה מצב, שלא יצטרכו ללמד עוד איש את רעהו, מדוע? וגומר, כי לא, אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו, למה? כי כולם ידעו אותי. כי הם על הארץ דעה את השם, כמה הם לים מכסים, אז במילא כולם כבר ידעו את השם. אז כשתהיה המצב הזה, המצב שאנחנו מייחלים לו ומצפים לו, וכשמזכירים אותו אז אומרים אמן כן יהי רצון, אז כן, באמת כך יהיה בגאולה העתידה. ואולי בזה גם רומז אדמור הזקן, על הקשר באמת שיש בין לימוד התניא לגאולה העתידה, שעל ידי שעוסקים בלימוד של פנימיות התורה, על ידי זה באמת מזרזים את העניין הזה של מה לארץ דעה את השם. ראיתי בספר של הרב נסלביץ', הוא מביא שם פתגם בשם הרבי עצמך צדק, שבעקבת הדמשיכה יצטרכו להושיב משפיעים ברחובות עם ספר התניא, שילמדו תניא לעוברים ושבים. אז זה, ברוך השם, הולך ומתקיים היום, שיש דוכנים של מבצעים, והנחת תפילין, וכמובן שגם מספרים לעוברים ושבים על כל מיני עניינים עמוקים שכתובים בספר התניא ובחסידות, אז זה ממש התקיימה הנבואה הזאת. כפי שראינו גם בהסכמות של חבריו של אדמור הזקן, גם אדמור הזקן מסיים כאן בחיזוק ידיהם של המדפיסים, וכאן יש עוד את, כמובן את התזכורת הזאת על אותם הסופרים השונים ומשונים, אותם אלה שיכניסו כל מיני טעויות, וכפי שראינו, כבר דיברנו על העניין הזה שהרבי אומר, שלמרות שבזמנו בוודאי זה היה נראה דבר לא נעים, מאוד מאוד לא נעים ועצוב וכואב ומכעיס, שיש כאלה אנשים שמזייפים את ספר התניא כדי להחליש את ההשפעה שלו ואת ההתפשטות של החסידות, והחסידים באותו הדור בוודאי שסבלו מזה רבות והצטערו מזה מאוד, אבל לפועל מסתבר שהאלוקים חשבה לטובה, כי בעצם עומק הכוונה הייתה שאדמור הזקן יראה שהתניא מתפשט בהעתקות שונות ומשונות וייתן רשות להדפיס אותו בפועל. אז בעצם זה מה שזכינו להדפסה של ספר התניא, כך כבר ראינו בהסכמות, זה שזכינו להדפסה של ספר התניא, זה בזכות אותם השונים ומשונים, אותם אלה שהעתיקו את התניא והכניסו טעויות וסילופים, שכל המטרה הייתה באמת כדי להגיע למצב הזה, שיצא ספר התניא בצורה הזאת, כמו שאנחנו מחזיקים אותו. ולאחר שנתפשטו הקונטרסים הנ"ל בקרב כל הנשנל בהעתקות רבות מפי סופרים שונים ומשונים, הנה על ידי ריבוי ההעתקות שונות רבו כמו רבו הטעויות סופרים במאוד מאוד, ולזאת נדבר רוחם של אנשים מפרטים הנקובים הנ"ל מעבר לדף לטרוח בגופם ומאודם להביא את קונטרסים הנ"ל לבית הדפוס מנוקים מקודסיג בטעות סופר ומוגעים היטב, הרבי מברך אותם ואמינה לפעלתה וישר חילה, ולהיות כמו יקרם עלי דיבר הכתוב, ארור משיג גבול רעהו וארור בו כללה, בו נידוי חס ושלום וכולו. על כן כי יהודה ועוד לקראת, זאת אומרת אני מצטרף לחברים שלי שהסכימו על ספר התניא וגם הם הטילו כל מיני איסורים וחרמות על מי שיגנוב את זכויות היוצרים וידפיס בעצמו, אז הרבי אומר אני מצטרף אליהם למיש דגודה רב על כל המדפיסים שלו להדפיס קונטרסים הנה, לא על ידי עצמן ולא על ידי גר הדילון, כן, לא לקחת שליחים, אלא בשום מקרה, בשום פנים ואופן שלא לגנוב את זכויות היוצרים. בלתי רשות הנקובים הנזכרים לעיל, דהיינו שני השותפים, אחד מהם זה היה אביו של הרבי עצמך צדק, רבי שולם שכנה, והשני רב מורדכי אורוויץ קראו לו, נכון? מורדכי ברב שמואל הלוי אורוויץ, אז זה היו שני השותפים שהם אלה שהתפסו, אז זה אותם הנקובים הנ"ל מעבר לדף, משך 5 שנים מיום כלות הדפוס, ולשומעים יונעם ותבוא ברכת טוב, כל דברי המלקט, ליקוטי אמרים הנ"ל.